ערב טוב לכם, צופים יקרים. אנחנו בעוד תוכנית של הצינוק בערוץ We Act. אז אמת וחובה עליכם. אני רוצה להקריא כמה מילים שכתבה אושרת קוטלר. אז ככה. כמה עצוב שעל המחקר הישראלי החשוב הזה הייתי צריכה לראות באתר חדשות אמריקני, ובכל זאת טרחתי ויצרתי קשר עם קופת חולים מכבי שחתומה עליו. הלינק למחקר המלא בתגובה הראשונה. ואכן הכותרת המטלטלת הזאת נכונה. המחקר השווה בין שלוש קבוצות של מבוטחי קופת חולים מכבי, מחוסנים בשתי מנות, מחלימים ומחוסנים במנה אחת שהחלימו. והתקיים בין הראשון לשישי ל-15 לאוגוסט 2021, והתפרסם בירחון המדעי המוביל בעולם סייאנס בסוף השבוע האחרון. המשמעות מצמררת וחד משמעית. מי שמחוסן חשוף פי 13 לחלות בקורונה, לעומת מי שחלה והחלים, וסיכויו לפתח סימפטומים גבוהים פי 27. המחלימים הלא מחוסנים, אותם מפיצי מחלות שבנט ומדינה שלמה מסיתים נגדם כבר חודשים, הם אלו שעוטפים במו מחלתם הטבעית את הנגיף. אתם מבינים את זה? המסקנה היחידה שראוי לגזור מהמחקר הזה היא לחשב מיד מסלול, מיד, מיד. ואם מישהו מהמנהיגים שלנו צריך לרדת מהעץ הגבוה שעלה עליו, שיעשה זאת עכשיו. החיסונים על פי המחקר הזה לא רק שאינם מגינים על בריאותנו, הם עושים אותנו חולים. ושוב אזכיר כאן לטובת מי ששכח, זאת אומרת, כמובן, אושרת קוטלר, התחסנתי בכל חיסוני החובה כל חיי. התחסנתי גם לקורונה, ונפגעתי מהחיסון. אינני מתנגדת חיסונים, ואינני סבורה שהקורונה היא שקר. למרבה הטרגדיה, הולכנו שולל. אני קוראת לכל אורחי החדשות באמצעי התקשורת המובילים לקרוא את המסקנות ולפרסם אותן. ישראל היא המדינה המחוסנת ביותר בעולם, כמעט, והחולה ביותר בעולם. עכשיו, ברור מדוע. אני רוצה גם כן לחזק את דבריה של אושרת קוטלר, ולהראות לכם עוד סרטון. שנייה רגע. הנה. עוד סרטון של כבשים, זה אנחנו, אז בבקשה בואו נצפה בו.
היום כמעט לכל מקום שתיסע יש פחות קורונה מאשר במדינת ישראל.
ישראל היום מבין המדינות עם התחלואה הכי גבוהה בעולם. גם אתה אומר שהסיכוי להידבק כאן הוא מאוד מאוד גבוה.
כן, אז הגענו לזה כי...
אגב, שזה טיעון שמשרת את כל מתנגדי החיסונים שאומרים, הנה, ישראל המדינה הכי מחוסנת, אבל גם הכי חולה היום בעולם.
היום כמעט לכל מקום שתיסע יש פחות קורונה מאשר במדינת ישראל.
אוקיי. טוב, אני לא יודעת אם שמעתם את זה, כי אצלי לא שמעו כאן באוזניות, אבל גם יש פה הודעה שאנחנו המדינה המחוסנת ביותר בעולם, אומר את זה גם כן פרופסור אירן סגל, ואנחנו המדינה החולה ביותר בעולם. מה קורה כאן בדיוק? ובואו נראה מה פרופסור איתן פרידמן ממש לאחרונה אמר.
חדשות שאני נכנס עליו, יש את הדשבורד, עם כל הנתונים. איזה נתונים מוסתרים?
אני אתן לך...
לא, יש כל מיני מניפולציות.
מניפולציות של הנתונים.
אז זה כמו הסיפור הזה, לא בעיה של שקיפות. זה כל אחד משחק עם הנתונים.
לא, 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 לא. בוא, תן לנו דוגמה.
דוגמה ספציפית. ההגדרות של ארגון הבריאות העולמי, מי מוגדר כחולה קשה, שונות מההגדרות של משרד הבריאות הישראלי. בכך שארגון הבריאות העולמי אומר רק מי שהסטורציה שלו היא מתחת ל-90, ומשרד הבריאות אומר מתחת ל-94. ולא יהיה הדבר קל בעיניכם. מדובר כל מי שישן, כמו ידידי כאן לשמאלי, כל מי שמאשן קופסה ליום במשך 20 שנה, מראש, הסטורציה שלו היא 94%. מראש. ולכן...
סליחה רגע, אני אשים שוב פעם את הסרטון הזה, כי אני חושבת שהייתה בעיה עם הסאונד. אין מצב שיש לי תוכנית שאין בה בעיה עם הסאונד. אז בבקשה, זה הקרמה שלי. אין מה לעשות. אם אתם צופים, אתם צופים יחד איתי בקרמה שלי. בבקשה.
חדשות שאני נכנס עליו, יש את הדשבורד, עם כל הנתונים. איזה נתונים מוסתרים?
אני אתן לך...
לא, יש כל מיני מניפולציות.
מניפולציות של הנתונים.
אז איפה הסיפור הזה? לא בעיה של שקיפות. זה כל אחד משחק עם הנתונים.
זה משהו... לא, לא, לא. בוא, תן לנו דוגמה.
דוגמה ספציפית. ההגדרות של ארגון הבריאות העולמי, מי מוגדר כחולה קשה, שונות מההגדרות של משרד הבריאות הישראלי. בכך שארגון הבריאות העולמי אומר רק מי שהסטורציה שלו היא מתחת ל-90, ומשרד הבריאות אומר מתחת ל-94. ולא יהיה הדבר קל בעיניכם. מדובר כל מי שישן, כמו ידידי כאן לשמאלי, כל מי שמאשן קופסה ליום במשך 20 שנה, מראש, הסטורציה שלו היא 94%. מראש. ולכן גם אם תהיה לו נזלת, הוא יוגדר על ידי משרד הבריאות כחולה קשה ולוגי. דבר שני, המציאו כאן קלאסה חדשה של אנשים, חולים מאומתים. אין דבר כזה. אין מאומתים. או חולים, או שיש להם בדיקת מעבדה. ואנחנו לא מטפלים בבדיקות המעבדה.
רגע, עוד מה שאני רוצה לצרף.
עובדים עלינו ישר בעיניים, עובדים עלינו בפנים, ואנחנו לא לומדים, לא לומדים, כן לא לומדים, כן לא לומדים, לא לומדים.
טוב, אז מה אתם אומרים? האם גם פרופסור איתן פרידמן שעומד בוועדת הלסינקי, הראש של ועדת הלסינקי העליונה, פרופסור מוערך, האם גם הוא קונספירטור? מה קורה כאן? תקשיבו, אנחנו במשך חודשים רבים אומרים לכם, אין דבר כזה מאומתים, זאת היא המצאה. אוקיי? נדיר מאוד שבן אדם שהוא אסימפטומטי ויש לו את הווירוס, whatever, אז הוא מדבק או שהוא חולה. אם אין לו תסמינים, הוא לא חולה. אתם מבינים? כל הדבר הזה מתאפשר על סמך הבדיקות שנעשות, אוקיי? בדיקות של אנשים בריאים שמודיעים להם שהם חולים. עכשיו, שמעתם את זה. מפיו של פרופסור איתן פרידמן, שאומר לכם בצורה מפורשת, אין דבר כזה חולה על סמך בדיקה שמאמתים שהבן אדם חולה אבל אין לו תסמינים. אין דבר כזה אסימפטומטיים. תתחילו, מה שנקרא, להפיץ את הדבר הזה בקרב אנשים, ותתחילו לדבר על כך. אין דבר כזה, או שאתה חולה, אתה חולה עם תסמינים, ואתה הולך הביתה, אתה לא רוצה להסתובב בחוץ בכלל, אתה הולך הביתה, לשים את הראש, לשתות איזה תה עם לימון, ואז אתה בן אדם חולה עם תסמינים, או שאתה בריא ואתה מקפצץ ברחובות. זה הכל, אתה לא חולה ומקפצץ ברחובות, לא הולך ביחד, או שאתה חולה ואתה בבית, או שאתה בריא, ואתה ברחוב, ואתה יכול להתראות עם אנשים, ואתה לא מדבק אף אחד. אז כל הבדיקות האלו, האם יכול להיות שהבדיקות האלו גם כן נעשו ונועדו למטרת רווח? אתם יודעים כמה כסף מתגלגל כאן על הבדיקות האלו? שמכריחים כמעט מדינה שלמה כל יום לבדוק את הילדים שלה, לבדוק את עצמם לפני שהם הולכים לעבודה. תחשבו עכשיו על כל האנשים שקיבלו זריקה אחת או שתי זריקות. הם נחשבים כרגע בעיני משרד הבריאות לאנשים לא מחוסנים. בואו נראה מה היה באחת התוכניות עם אלדד יניב, וגם כן מרויינת אנונימית. בבקשה.
מי שהתחסן פעמיים אין לו תו ירוק, מי שהחלים אין לו תו ירוק, כולכם מחויבים להתחסן בעוד מנה, המחלימים במנה, שזו המנה הראשונה שלהם, ומי שהתחסן פעמיים אמור להתחסן בפעם השלישית, אחרת אין לו תו ירוק, ובלי תו ירוק הוא לא יכול להסתובב בשום מקום.
אלדד, זו דוגמה ללחץ להתחסנות. אין לזה שום בסיס.
לחץ שהוא לא רפואי.
לא רפואי לחלוטין. ואין פלא שיש הרבה מאוד אנשים שלא יכולים לעמוד בלחץ הזה, מכל מיני סיבות, אין פלא. ואני מאוד מודאגת, אני מאוד מודאגת מתופעות לוואי שעדיין אנחנו יודעים, אנחנו מחפשים, אנחנו עוד נשמע עליהם בעתיד.
יפה, אנחנו לא רק שומעים עליהם בעתיד, אנחנו גם שומעים עליהם בהווה, ואנחנו שומעים גם כן אפילו את הסירנות כל היום, ואני רוצה להגיד לכם, אני... באמת, לא קרה לי בחיים דבר כזה. לא ראיתי בחיים כל כך הרבה אמבולנסים ואופנועים מקיפים אותי בכל מקום שאני הולכת. אני זוכרת שפעם הייתי הולכת ברחוב והיינו שומעים את האמבולנס והיינו כזה ככה נחרדים, יואו, בטח בדרך לאיזה מישהו שבמצוקה. באמת היה אולי פעם בשבוע לא היה יוצא לי לשמוע אמבולנסים ברמה שאני שומעת היום, ואני רוצה להגיד לכם שגם הטלפון שלי, אנשים כבר יודעים שאני כל הזמן מדברת על זה שאני שומעת אמבולנסים, אז גם שולחים לי אפילו צילומים, עכשיו היה אירוע באלנבי, עכשיו היה אירוע בנחמני, ושולחים לי אפילו צילומים מהשטח עצמם, שכל הזמן יש שם כל מיני החייאות, כל פעם קורה שם משהו, נכון, יש גם מקרים שלא קשורים, אבל יחד, בנוסף, למקרים האלו, נוספים עוד מקרים, אז אנחנו פשוט מרגישים הרבה מאוד תנועה של אמבולנסים בשטח, ואני רוצה להראות לכם היום ככה ממש, וגם להראות עוד דבר אחד חשוב, גם איך אנשים, באיזה מודעות אנשים נמצאים, אני פשוט לא הסרטתי את הבן אדם הזה, כדי לספר עליו איזה משהו, אלא כדי לספר את הסיפור הכללי, זאתי התודעה של האנשים, והתודעה של האנשים, שהכל בסדר, וגם אם לא בסדר, אסור לספר שהזריקה הזאת חס וחלילה קשורה לפגיעה, אוקיי? גם אם אנשים יודעים ומבינים שמשהו פה השתנה, הם ייתנו לזה סיבה אחרת. אז בואו תראו, היום ממש ככה, לקחתי את הילד שלי חזרה הביתה, ובדרך חזרה הביתה, ממש בכניסה הביתה, אני רואה שוב אמבולנס, ואני רואה, קודם כל אני שומעת גם ברחוב, ואני גם רואה כבר ממש נכנסים אמבולנסים לתוך המתחם, כל פעם אני שומעת ורואה אמבולנס אחר, לפעמים אני גם מצלמת את זה, ותשימו לב, אני במשך שנתיים וחצי גרה איפה שאני גרה, מעולם לא ראיתי אמבולנס אחד שנכנס למתחם, ובחודש האחרון, תשימו לב מה קורה מהשטח, מהבית, ככה איזה קטע קטן שצילמתי. בבקשה.
מה העניינים?
מה, הרבה אמבולנסים בזמן האחרון. שמעת על כמה אמבולנסים יש? וגם הגיעו לתוך המתחם מלא אמבולנסים לאחרונה.
מלא, כל הזמן. קודם כל, מה, אתה לא שומע כל הזמן על הקו כאן?
לא, על הקו זה לא בתוך המתחם.
נו, בסדר, אבל מלא אמבולנסים שומעים...
על הקו זה לא בתוך המתחם.
לא, אמרתי מלא אמבולנסים, על הקו אני מתכוונת, מלא. וגם בתוך... כן, וגם בתוך... תקשיב, אני יושבת במרפסת, כל היום שומעת אמבולנסים. לא היה דבר כזה.
כנראה שאנשים מפסיקים לעשן, או ש...
אנשים מפסיקים לעשן?
לא, לא יודע. אנחנו לא אחראים לכל הרחוב.
לא, אם הם מפסיקים לעשן, הם צריכים להיות בריאים.
להפך.
נראה לך? לא, נשמע, אני לפני 10 שנים הפסקתי לעשן, הייתי הבן אדם הכי בריא.
עוד יותר.
בשנייה כאילו הכל...
אני יודע שבחודש...
זה לא קורה בגלל שהפסקים לעשן, זה מיתוס.
אני בחודש האחרון נכנסו 4 אמבולנסים, שאנחנו
יודעים על זה. על 4 אמבולנסים בחודש האחרון שנכנסו למתחם?
אם אני אומר, אני יודע הכל. אוקיי.
אוקיי. ומה? התקפי לב? דום לב?
לא נכנס לבריאות של אנשים, זה לא מגניב.
כי זה, תדע לך שבכל פינה פה יש דיפרלטורים, כי פתאום כולם חוטפים התקפי לב ודום לב.
אנחנו כחברת הניהול שמו את הדברים.
נכון, וגם יש ברחוב עצמו, במקום הטלפונים הציבוריים, השמישו את זה לדיפרלטורים, שאחד מהתופעות, במקרה, של הזריקה, של פייזר. לא, 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 לא נראה לך, לא נראה לך. לא חס וחלילה שלא נגיד מילה רעה על הזריקה. ברור, לא להיכנס לזה. חס וחלילה, חס וחלילה. טוב, זה היה בלייב, אוקיי? שימו לב מה קורה כאן. זה דרך אגב מי שהיה עכשיו שדיברתי איתו, זה המנהל של כל המתחם פה. ראיתם איך שדיברנו על הזריקה, איך הוא ישר, ושימו לב כמה הבן אדם הזה לא מעוניין לדעת את האמת לגבי, לא, אנחנו לא נכנסים לזה, הוא הפך להיות, אוקיי? הוא הפך להיות המוסד, האינסטיטיוט, אנחנו, לא אני לא נכנס לזה, רגע בואו נעביר את זה, רגע שנייה. לא, הוא לא אמר אני לא נכנס לזה, הוא אמר אנחנו לא נכנסים לזה. תבינו איך עד כדי כך הפכו את האנשים אלו להיות האוטוריטה עצמה, אוקיי? לאוטוריטה עצמה יש חיילים, היא גייסה אותם על ידי התקשורת, אוקיי? התקשורת פמפמה להם שאנחנו אחד, אנחנו נלחם במגפה הנוראית הזאת, אנחנו נלחם בקורונה אך ורק באמצעות חיסונים, ומי שלא התחסן הוא מפיץ מחלות, אוקיי? עכשיו אנחנו יודעים בדיוק מי חולה ומי חולה קשה, זה דווקא אנשים שקיבלו את הזריקה הזאת, ואני מוכנה להתערב איתכם שהאמבולנס הזה מחכה למי שקיבל את הזריקה. אוקיי? או שהוא כבר לא מחכה, או שאנחנו כבר לא יודעים מה קורה שם למעלה, כי הרבה זמן האמבולנס הזה נמצא כאן. אז אנחנו לא יודעים בדיוק מה מתרחש, אבל תשימו לב, הבן אדם אמר, אני גרה פה במתחם הזה 2.5 שנים. הבן אדם הזה אמר שרק בחודש האחרון נכנסו לפה 4 אמבולנסים. מה זה אומר?
טוב, אז חזרתי אליכם, וזה היה קצת ככה מהשטח. יש לי עוד איזשהו סרטון מהשטח, אבל לפני שאנחנו נגיע לעוד סרטון ונראה מה קרה בכיכר דיזינגוף לפני כשבועיים, אז אנחנו נעלה לשידור מורה מהצפון בשם בדוי, קוראים לה, לצורך העניין, נקרא לה לילך. ובואו נתקשר אליה, ללילך. היי לילך, לילה טוב.
לילה טוב, מה נשמע?
בסדר, מה שלומך?
בסדר, יום יום.
כן. אז לילך, את מורה, ואני יודעת שאת התחסנת בחיסון הראשון, את רוצה לספר לנו את הנסיבות של ה...
כן, אני עובדת הוראה של 20 שנים ומעלה. למען האמת, הייתי בטוחה שיש את הקורונה, וכמו כולם, וגם בלחץ של המנהלת, הלכתי להתחסן את הזריקה הראשונה. מיד סיימתי עם הזריקה, בעלי למען האמת לא מאמין בזריקות, ולא האמין בקורונה, למרות שאני עשיתי את הזריקה, הוא לא היה מוכן להזריק, וזהו, חזרנו הביתה, יום למחרת, התחילו לי כאבים בלב, דפיקות בלב, מצוקה, הרגשתי מצוקה נפשית מאוד גדולה, הרגשתי שמשהו לא בסדר קורה איתי. אמרתי אולי זה פסיכוסומטי, לא ידעתי על מה לשים את האצבע, מה בדיוק קורה לי. הרגשתי לא טוב, ככה במשך כמה ימים, אבל אמרתי, אני לא יודעת, אולי זה משהו שאני מדמיינת, אולי משהו, לא דיווחתי לאף אחד, נשארתי בבית, מנוחה, הודעתי למנהלת שאני לא מרגישה טוב, לקחתי כמה ימים, ואיכשהו המשכתי את העבודה שלי. לקח לי די הרבה זמן להתאושש, יותר משבועיים, להתאושש בעצם מהזריקה, והרגשתי מין חוסר אונים כזה, שאני לא יודעת מה לעשות, ככה עובר הזמן, ועכשיו אני נמצאת בדילמה אחרת, של בעצם יש לי את התכתיבים מלמעלה, שאני אמורה לעשות את החיסון השני, ולהראות את התו הירוק.
זה לא רק חיסון שני, זה גם חיסון שלישי אחר כך.
כן, חיסון שני וחיסון שלישי ורביעי, ואני לא אוכל להיכנס לבית הספר, כי אלה ההנחיות של משרד החינוך, של משרד הבריאות.
זאת אומרת, החילו עליכם תו ירוק על המורים בעצם.
ואני במלכוד, כרגע המנהלת שלי לא ממש יודעת מה קורה איתי, אני אמורה מחר להיכנס אליה, להראות לה משהו. אני לפני עוד השבוע, ככה התחלתי לחשוב לעצמי, כאילו מה אני עושה, איך אני ממגנת את עצמי בצורה כלשהי, מה אני מראה למנהלת, ואמרתי, אני אלך להוציא מכתב פורמלי מהרופא. ניגשתי לרופא, רופא של מכבי, סיפרתי לו, אמרתי לו, אני מיד לא דיווחתי, אבל אני חייבת שיהיה לזה תיעוד. אני הרגשתי מאוד לא טוב, יותר משבועיים, היה לי ממש כאבים, מצוקה וחרדה מאוד גדולה, וחוסר שליטה ממש. ואותו רופא מכבי, אני שאלתי אותו, תראה, אני פציינטית שלך, אני מגיעה אליך, אני שואלת אותך, מה היית ממליץ לי? אני כרגע נמצאת זה, אז הוא אומר לי ככה ישר לפנים, אני ממליץ, כמו שאני הייתי ממליץ לאחרים, אני ממליץ לך פשוט לקחת את החיסון השני. אמרתי לו, זה מה שאתה אומר לבן אדם שירגיש מאוד לא טוב, שנמצא במצב הנפשי הזה? אז הוא אומר לי, זה מתפקידי. אני הייתי המומה, אני הייתי פשוט המומה.
מה זאת אומרת מתפקידו? תפקידו להגיד לאנשים, זה תפקיד.
הוא ממשרד הבריאות, זה
תפקיד.
הוא, כן, הוא מתוקף תפקידו, זה מה שמצופה ממנו, וזה מה שהוא עושה. אמרתי לו, אבל אני הרגשתי מאוד לא טוב. אמרתי לו, גם אני רוצה שיהיה לי פטור מתו ירוק, זה הוא לא היה מוכן לתת לי.
יש דבר כזה, פטור מתו ירוק?
אני בטוחה שיש מקרים חריגים, שאולי דה. במחלות איתו-אימוניות, או דברים
אוקיי.
יותר קשים, אם יש
איזה משהו... אין פטור מתו... אז לא. זה העניין, שאין פטור מתו ירוק.
אין פטור מתו ירוק. אולי
מנוע חיסון, ואז הם ינסו, כאילו, לגבי אנשים שמנועי חיסון, לעשות להם איזה שהם הקלות בתשלומים על הבדיקות. את יודעת, בהתחלה הבדיקות היו בחינם, עכשיו הם בתשלום. דרך אגב, עוד מעט גם החיסונים יהיו בתשלום. אנשים לא מאמינים לזה, אבל תתכוננו, החיסונים יהיו גם כן בתשלום. אחרי שאתה תהיה חייב תו ירוק, אוקיי? וזה יהיה סופי העניין של התו הירוק, אתה תהיה חייב גם לשלם על החיסונים.
אני מתארת לעצמי שזה ילך וידרדר. אני נמצאת כרגע ממש בחוסר אונים, מול המערכת, מול התכתיבים, מול כל דבר בעצם שאני אמורה להציג, שאין לי אותו, שאני עלולה לאבד את המשרה שלי כמובן.
אוקיי, אז אני רוצה רגע להיכנס...
לא, לא מאוד מול.
אני רוצה רגע להיכנס, שנייה, לתוך העולם הרגשי שלך. כי בעצם את הלכת וקיבלת חיסון מהסיבה שהאמנת בחיסון ובהגנה שלו עלייך.
נכון.
אוקיי. ואחר כך את בעצם נפגעת מהחיסון. אפילו נגיד זה להרגשתך, אבל הפגיעות שאת מתארת זה פגיעות רווחות, אוקיי? גם ה-FDA רשם את זה כאחת מהתופעות. כן, לא רק זה, עם עזרה חמורה, שזה נקרא קופסה שחורה, יש שם כמה עזרות חמורות לגבי הזריקה הזאת. זאת אומרת, זה לא תלוש, את לא אמרת, אוקיי, צמחו לי שערות על כף היד, דרך אגב שמעתי שזה קרה, אני לא יודעת, עוד לא ראיתי בעיניים שלי, אבל שמעתי שגם זה קרה, דברים מוזרים כתוצאה מהזרקה הזאת, אבל עזבי, באמת אני לא ראיתי ואני לא יודעת, אבל את לא באה וטוענת משהו, את באמת מפחדת מהזריקה הזאת, זאת אומרת, זה...
אני מאוד מפחדת, אני לא מעוניינת
לעשות... זאת אומרת, זה פחד קיומי, אוקיי?
נכון.
שהוא לא פחות, ואולי אפילו יותר, מפחד להידבק משפעת, אוקיי?
לגמרי.
בוא נגיד, לאנשים צעירים, אני לא מתווכחת עם אנשים חולים ועם מחלות רקע, אני לא מתווכחת שהקורונה יכולה לפגוע בהם, בדיוק כפי שיכולה לפגוע בהם שפעת, ואפילו שפעת יכולה לפגוע גם באנשים בריאים, בהיריון וילדים. זאת אומרת שהקורונה בעיקר פוגעת באנשים מבוגרים עם מחלות רקע. מה שקרה אחרי ההזרקות זה כבר כנראה סיפור אחר, לא ניכנס לזה, כי יש גם כן איזשהו שינוי, נכון? את שומעת שיש יותר אנשים גם צעירים עכשיו שכאן מתחילים בקורונה, אבל זה קורה דווקא לאחר הזריקות. אז נכון. מה קורה כאן?
משהו פה לא מסתדר במערכת ובמה שקורה עם המדביקים והנדבקים והנתונים הלא נכונים, ויש סלט מהכל, ויש אי בהירות, פשוט אי בהירות.
אז את בעצם, יש לך מזכורת, שהמזכורת הזאת, אני דיברתי איתך לפני כן, המזכורת הזאת היא בעצם סוג של, זה לא מזכורת שאת לא צריכה אותה, יש לך ילדים, יש לך...
יש לי ילדים קטנים, ויש לי בעל שגם הוא מורה,
ואתם שניכם נמצאים פה באיזשהו, זאת אומרת, אתם לקחתם על עצמכם לחנך את ילדי ישראל, הקמתם בית, שניכם מלח הארץ, והיום מה שקורה זה שאתם נמצאים בסכנת הישרדות לך, לשני הילדים שלך. מצד אחד יש לך פה גרזן של זריקה שכבר נפגעת בפעם הראשונה, את לא יודעת מה יקרה בפעם השנייה והשלישית והרביעית והחמישית, ומצד שני יש לך את הפרנסה, יש לך לחלקל פה אותך,
יש את החובות, יש את כל ההוצאות מסביב, בוודאי, אין לי עוד מקורות פרנסה אחרים.
אז ככה המדינה דואגת לבריאות של האנשים? תגידי לי, את ישנה טוב בלילה?
אני לא ישנה בלילה. אני ממש לא ישנה בלילה. אני ישנה חלקים מהלילה, ואני כל הזמן אני חושבת, מה יהיה?
זאת אומרת, ממחלה של מבוגרים, שכל דבר, לצערנו הרב, יכול לפגוע בהם, ומדוכי חיסון, כל דבר יכול לפגוע בהם, זה הפך להיות... לממש מכה על כולם, מכה על אנשים בריאים, צעירים.
זה כולם, זה...
שנפטרו מהזריקות האלו, אז זאת אומרת, המגפה הזאת היא באמת מסוכנת. היא באמת מסוכנת.
אני פשוט לא יודעת...
מאוד מסוכנת המגפה הזאת, אם זה מה שהיא גורמת.
ממש מסוכנת, ממש.
היא מסוכנת מאוד. היא מסוכנת לעתיד האנושות גם כן. כי בצורה כזאת אנשים עוד מעט, הרי את יודעת שהכל עובר, הולך למקום דיגיטלי, אוקיי? ועוד מעט אנשים ידברו עם רובוטים שיענו להם, קיבלת חיסון? לא קיבלת חיסון? לא מגיע לך תו ירוק. בזה נגמר הסיפור. שיהיה ברור. זה הולך, אנשים ידברו עם AI, אוקיי? עם בינה מלאכותית, שאיך שהם ידברו, הם הכניסו קוד מסוים, ה-AI ידע עליהם את הכל, הרופא כמובן בתפקיד, אסור לו להגיד שהזריקה הזאת לא מתאימה לך, לא משנה מה תגידי לו, אוקיי? כי הוא קיבל הוראה. זאת אומרת, ברגע שרופאים, כבר עכשיו אתם רואים, מקבלים הוראות ולא מספרים את האמת, תארו לכם מה קורה הלאה. מה קורה הלאה.
אני באותו רגע ששמעתי, קמתי מהכיסא ואמרתי לו, לא מקבלת את מה שאתה אומר לי, והפניתי את הגב ויצאתי פשוט מהמשרד שלו, פשוט הייתי בשוק, בשוק. אמרתי כאילו, אני לא שומעת את מה שהוא אומר לי. כאילו, איך הבן אדם הזה, באמת, ככה בפנים אומר לי, כאילו, לכי תתחסני.
את אומרת לו שיש פה, תראי, ה-FDA הוא גם ביקש, תקשיבי, ה-FDA ביקש שלא רק אלו שהתחסנו שנמצאים בסיכון ידעו על כך, אלא שיעטרו, זאת אומרת יבדקו, זאת אומרת פרטנית יבדקו מה קורה עם הילדים מכיוון, או בכלל אנשים צעירים, מכיוון שהדלקת הזאת היא בשריר הלב, זה לא משהו שקל למצוא אותו. צריך לעבור הרבה מאוד בדיקות. דרך אגב, איזה בדיקות הציעו לך לעשות?
הוא נתן לי אקו דופלר לב לעשות. ביקשתי בדיקת
קרישיות.
קרישיות, כן. והוא אמר לי שזה רק במידה ויש היסטוריה רפואית ומשהו שמצביע, רק אז הם מאשרים. בכל זאת ביקשתי שיאשר לי את הבדיקה הזאת, אבל אני את הבדיקה של האקו דופלר לב אני אעשה.
כן.
אני פשוט עכשיו מתמודדת עם כל מיני דברים, כן. מיליון דברים.
זה קריסה, זה ממש לקריס אנשים.
זה לגמרי.
זה לשאיר אותך במתח, ואתה ממש מרגיש חסר עונים
מול
מערכת אטומה כפלדה.
כן, לגמרי. פשוט סוגרים לך את כל הדלתות, ואומרים תתמודד. מה תתמודד? או בדיקת קורונה, או חיסון.
את יודעת שמחר יש את העתירה של התו הירוק, שאליה הצטרפו עוד שלושה עותרים על התו הירוק, שמוביל אותה הזמר מתי כספי. שמעת על העתירה הזאת בירושלים?
שמעתי על מתי כספי, אבל לא שמעתי על העתירה. שמעתי שבגץ מפנים לבגץ משהו?
מחר יש מתחילים הדיונים בדבר העתירה של התו הירוק, ומעניין לדעת
מה... ראיתי את המסמך, ראיתי את המסמך עצמו, אבל באמת אני מחכה, איך אומרים, כל טיפת מידע, כל מה שיכול לעזור לי כדי להתמודד מול המערכת, כי אני לא רוצה לאבד את הפרנסה שלי. אני המפרנסת העיקרית בבית. זה מאוד חשוב. אני לא אפקיר את התא המשפחתי ככה באוויר.
זה מעניין שרוצים לגמור את המגפה הזאת כדי שהמצב הכלכלי של האנשים לא ייפגע, אבל בעצם פוגעים בכלכלה של האנשים, זאת אומרת, הם מקבלים גם מזה וגם מזה, ועכשיו אני הבנתי שמי ש... לא יודעת מה... לא, לא, לא הסכים לעשות דברים מסוימים וזה, ואנשים לא מחוסנים, אז הם גם לא יקבלו חלט או עזרה מהמדינה. זאת אומרת, הם מתחילים כאילו להכביד בסנקציות, גם כן במה להתחיל להפריד את מי שלא מחוסן, גם מבחינת, בדיוק גם מבחינת מענקים. יש אנשים שאני יודעת ושמעתי עליהם שהם מרגישים שממש גם מתנכלים להם. זאת אומרת, המידע שלנו, של האנשים שלא מסכימים לקבל את הזריקות האלו, חשוף בפני כמה רשויות. והבנתי שיש אנשים מסוימים שמרגישים שמתנכלים להם, לא מאשרים להם עטבות מסוימות שמגיעות להם בביטוח לאומי, מעכבים להם דברים. אנחנו לא יודעים כאילו אם זה קשור או לא קשור, אבל האי אמון במערכת מגיע למקומות שאנשים באמת הם כבר לא מוכנים להאמין לשום דבר. זה נורא, כי אתה מרגיש כאילו לבד, כשהמערכת בעצם מחליטה בשבילך כל כך הרבה דברים. צריך לדעת כאילו איך להסתדר בלי כל מיני דברים שעד עכשיו כאילו היו מובנים מאליו, ועכשיו כאילו עצם העובדה, אתה קודם כל צריך להוכיח שאתה לא חולה.
נכון.
ואתה גם צריך להוכיח את זה כאילו בבדיקות, שאתה יודע שהבדיקות יכולות לזייף, אז אתה אומר, אוקיי, אז מה, אז אני אהיה שבועיים אחר כך בבית? אני אהיה שבועיים בריא בבית? בריא? כמה פעמים אנשים נכנסו, את בתור מורה, ראית אנשים נכנסים לבידוד, נכנסים בריאים ויוצאים בריאים?
אין דבר כזה.
מה זאת אומרת?
מה זאת אומרת נכנסים בריאים ויוצאים בריאים? בן אדם בריא.
בן אדם אומרים לו, עכשיו אתה בבידוד 14 ימים בגלל שנחשפת לאיזה חולה קורונה. והוא בריא.
הוא בריא.
והוא צריך להיות 14 ימים בבידוד.
מיותר לחלוטין.
כמה כסף זה עולה לה?
קרה גם לי, גם אני כביכול נחשפתי בהסעה, כביכול.
אז אם נחשפת, אז את מחלימה, לא?
לא, אז אמרו לי לא, הוא היה עם איזה מישהי שהיא חולת קורונה, את ישבת מאחוריו, אז אם ישבת מאחוריו, אז את צריכה להיכנס לבידוד. עם שתי בדיקות פליליות של PCR, את משוחררת, אבל 10 ימים הייתי בבית, בריאה לחלוטין.
הבנתי, אז איך בעצם קבעו שאת חולה?
לא, הם אמרו כאילו ליתר ביטחון, בדיקה ראשונה, בשביל לוודא, אמורות להיות בין בדיקה אחת לבדיקה שנייה 10 ימים. 10 ימים הייתי בבית, מתנה.
יפה, ומה זה אומר? זה אומר שהיום דרך אגב, הם אומרים שמי שיהיה מוכן בקרב הילדים לעשות את הבדיקה, אז זה יקוצר, בהתחלה זה היה שבוע בידוד, ועכשיו זה יקוצר ל-48 שעות. העיקר תעשו את הבדיקה.
שגם היא לא מאמנה. גם הבדיקות הן לא מאמנות, הבדיקות ה-PCR.
זה היה בעצם כאילו השיחה שלנו, היה תכלית השיחה הזאת היום, נכון? כשדיברנו, להבין מה קורה עם הבדיקות האלו.
נכון, מה זה הבדיקה ומה היא מכילה, והיא לא בריאה, ובעצם היום, כביכול, אם אני רוצה ללמד כמה ימים, אני אמורה לעשות שתי בדיקות בערך בשבוע, ואף אחד, זה לא שעושים פעם, ואנחנו יודעים בוודאות שיש בבדיקות האלה חומרים רעילים ומסרטנים.
או טילן אקסיד, נכון.
כן, ואף אחד לא ערב לי, כאילו אין איזה מחקר או משהו, אם אני עושה לאורך זמן, נגיד פעמיים בשבוע או 3 פעמים בשבוע, אני עושה בדיקה, האם אני לא עלולה לחטוף איזה משהו?
אין מחקר כזה שאומר שבן אדם עושה, נניח, אני מניחה שהבדיקות האלו...
זה מה שאני אומר, אגב, שאם אני מגיעה לבית ספר, אני צריכה שתי בדיקות קורונה, PCR, לא בדיקה מהירה, ורק ככה אני אוכל כביכול להיכנס לבית הספר וללמד. אני לא מוכנה, גם זה הרבה כסף, אני לא מוכנה להשתעבד לבדיקות האלה, אני לא מוכנה להחדיר לעצמי חומרים כאלה לאורך זמן. מה, לאורך כל השנה אני אעשה את זה?
יש לך שני ילדים ואת
צריכה... יש לי אחריות, ובוודאי אני גם לא מסכימה שיבדקו את הילדים שלי. אני בוודאות, ביום שיגידו לי שהילדים אמורים לעבור בדיקת קורונה כדי להיכנס לבית הספר, הם מחוץ לבית הספר. נכון לעכשיו, אני כרגע, אין לי כרגע מסגרת בשבילם, אבל אני כל הזמן עם איך אומרים, יד על ההדק. אני פשוט כל הזמן מסתכלת מה קורה, מה הולך, מה הדברים האחרונים, כאילו שמחס וחלילה אני לא אפספס איזה משהו, ולהיות כל הזמן מוכנה, באיקון.
להיות עם היד על הדופק. זאת אומרת שאם אני מסכמת את הפרופיל שלך, אוקיי? ניקח אותך בתור פרופיל. את בעצם מורה, אוקיי? את קיבלת את הזריקה כי את האמנת שזה נחוץ, וגם כן את אמרת לי שגם מבחינה סולידרית את רצית לקחת את הזריקה כדי להגן גם כן על הילדים, להגן על עצמך, להגן על ההורים. זאת אומרת, את הקשבת לכל מה שאמרו לך, אוקיי? ועשית את מה שאמרו לך. ואחר נכון. כך, אנשים כמוך שקיבלו את הזריקה הראשונה, יש לנו בערך איזה 500,000 אנשים כאלו, שקיבלו את הזריקה הראשונה, ולא הסכימו ללכת לקבל את הזריקה השנייה. ואז אני זוכרת שהכותרות זעקו, שהם לא הולכים לקבל את הזריקה השנייה, בגלל פייק ניוז שמתנגדי החיסונים מפיצים. וכשאני הולכת בן אדם בן אדם, אוקיי? שאני פוגשת, והוא מספר לי שהוא קיבל רק זריקה אחת, ושאני שואלת אותו למה הוא לא לקח את הזריקה השנייה, מעולם, מעולם, לא שמעתי ממנו שזה בגלל שהוא שמע שמישהו אמר לו שהזריקה השנייה תזיק לו, או שזה בגלל שהוא התעצל או סתם לא בא לו. זה כל הפעם מסתיים באיזושהי עדות כזאת, או שהוא ראה מישהו אחר נפגע בעיניים שלו, קרובי משפחה וחברים, ופחד שזה מה שיקרה לו, שזה תמיד תמיד מלווה בכך שהבן אדם אומר שהוא עבר איזשהו משהו, מקל עד כבד. אני מכירה אנשים שבזריקה הראשונה גם איבדו את הכליות, וקריסת כליות דרך אגב, יש כל מיני תופעות, מחלות אוטואימיוניות שקפצו על אנשים, שיתוקים, כל מיני דברים כאלו. אז זאת אומרת שיש לנו פה אנשים שקיבלו את הזריקה הראשונה, קיבלו את הזריקה השנייה גם כן, יש כאלו שרק אחרי הזריקה השנייה נפגעו, ואנחנו נראה את זה, אנחנו נראה את זה טוב מאוד בעניין של הזריקה השלישית. כמה אנשים לא ילכו לזריקה השלישית, ואז תבינו כמה נפגעים יש כאן, שלא מדובר במקרים בודדים, כפי שמדברים בטלוויזיה, 500,000 אנשים לא הלכו לקחת את הזריקה השנייה. ותוסיפו את כל האנשים, כי אנחנו יודעים שהתופעות גדלות בזריקה השנייה. אז עכשיו תדמיינו את הכמות של האנשים, דרך אגב, ותוסיפו לזה גם כן, אנשים שקיבלו את הזריקה הראשונה וסבלו מתופעות לוואי ועדיין הלכו והזריקו את הזריקה השנייה. אז תכניסו גם אותם לחשבון, ואז תוסיפו את האנשים שאנחנו כרגע לא יכולים לאמוד, אוקיי? את המספר שלהם, כמו שאנחנו יודעים, את האנשים שזה 500,000 בערך, שלא לקחו את הזריקה השנייה. ותוסיפו לכל הסיפור הזה גם כן אנשים שנאנסו לקבל את הזריקות, נאנסו לקבל את הזריקות האלו, הם לא הלכו מרצונם. אז אם אנחנו לוקחים מבחינת אחוזים, אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד פגיעות מהזריקה הזאת. איך יכול להיות דבר כזה שבכלל כאילו הציוויון של הדבר הזה, כאילו שזה בסדר, כאילו שזה אוקיי. עכשיו הם גם מודים בעצמם, לילך, הם מודים בעצמם שהיעילות של החיסון, הם אומרים שהיא ירדה. לדעתי היא לא ירדה, היא פשוט לא הייתה קיימת גם לפני כן.
קיימת, אני גם מסכימה איתך.
כי הם גם, כי הרי, מה קורה? אני לפני רגע הראיתי סרטון שפרופסור איתן פרידמן אומר איך מזייפים נתונים, איך זייפו נתונים כדי להראות כאילו המגפה קשה יותר. עכשיו, אני שואלת אותך, לילך, במגפה, כן? צריך לזייף נתונים? מגפה קטלנית, את צריכה לזייף נתונים?
ממש לא.
נכון? היא צריכה לדבר בעד עצמה.
לגמרי.
נכון? אם יש מגפה, את צריכה לשמוע שהשכנים שלך מתים, קרובי משפחה לא עלינו, כשזה קורה לך קרוב, אוקיי? הרי מה את עושה? אז את פשוט, את לא צריכה לאיים על אנשים, שאם הם לא יקחו את הזריקה, אז לא יהיה להם עבודה, ולא זה. בן אדם לא ייקח במקום, נכון?
נכון.
אז מה זה אומר?
שהכל בלבולי שכל, וטיוחים, ושקרים, וכל המערכת רקובה. זה מה שאני חושבת.
ואת לא חשבת את זה לפני כן ככה?
לא, לפני זה לא. כשהלכתי לעשות החיסון הראשון, לא חשבתי ככה.
באיזה מקום את, מנטלי? מה את חושבת על מה שקורה כאן? בוא נגיד בארץ.
אני בכלל מסתכלת ככה מכל הכיוונים, איך אנשים נוערים ועושים כאלה שטויות, ואני אומרת לעצמי, כאילו, זה לא יכול להיות. מה אנחנו, זה לפני קום המדינה, מה זה שואה, מה זה, 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 זה מכריחים אותך
את
לעשות.
יודעת, את יודעת למה כל הדבר הזה מתאפשר לדעתי?
למה?
אוקיי, נכון, אנשים אומרים, אנשים אומרים, אני שמה ככה ברקע איזשהו סרטון מה קורה בסין, שככה אנשים יבינו, זה הצצה לעתיד, מה שהולך לקרות כאן, אם הדבר הזה ימשיך, ואנשים ימשיכו לשתף פעולה עם הדבר הזה, בקרוב מאוד ככה זה ייראה. הדבר הזה מתאפשר, בדרך אגב, בימי השואה, כן, במלחמת העולם השנייה, אז אמרו שלא היה מספיק תקשורת. והיום בחיים דבר כזה לא יכול לקרות, בגלל שיש תקשורת. אבל אם התקשורת נמצאת תחת שליטה של אותם רמאים, כי אנחנו יודעים מה היה...
בוודאי.
אנחנו יודעים מה היה בשפעת החזירים, זה הייתה הונאה. אז זאת אומרת, דברים כאלו כן קורים. יש הונאות כאלו. מהנדסים מגפות.
אז למה לא פותחים ערוץ תקשורת אחר?
אז הנה, את עכשיו מדברת עם ערוץ תקשורת אחר.
אחר. אבל כן. משהו שבטלוויזיה.
כאילו... לא, אבל הטלוויזיה כן. זה רשות, אז אוקיי. טלוויזיה זה רשות לא, השידור. את לא יכולה לקבל ערוץ, אלא אם כן את תחת הצנזורה של המדינה. את לא מקבלת ערוץ, אוקיי? זה סקאלה כזאת של ערוצים. 103 FM, נכון?
כן, כן.
אוקיי, ערוץ 12, 13, הם יושבים על ערוצים שנתנו להם את רשות השידור. את לא מקבלת, זאת אומרת, זה נמצא בידיים של המדינה. את לא מקבלת את רשות השידור אם את לא כפופה לתכתיבים.
כן.
ואיזשהו כתב פלט לי את זה.
אז איזה תקשורת רק דרך ה... ערוץ הזה, מה שאנחנו מדברות.
כל מיני, יש כל מיני.
אבל הבעיה שזה לא מגיע, זה לא מגיע להרבה אנשים.
לאט לאט, גם רומא לא נבנתה ביום אחד, לאט לאט. זה הולך ומתרחב.
נכון, נכון.
אני רוצה להגיד לך שפיתרו את, אם לא טועה, את מנכ"ל ערוץ 13, בגלל שירד להם הרייטינג. ואני רוצה ככה, בהזדמנות הזאת, להגיד לאנשים, תנתקו את הכבלים. כי זה מה ש... זה מה ש... סליחה, ללשון הרחוב, ידפוק אותם. טוב, טוב, אם אתם תנתקו את הכבלים, זה... כי יש פה איזשהו גלגל.
נכון?
יש פה איזשהו גלגל. ברגע שאתה מנתק את הכבלים, זה אומר ש... הם כבר, זה כבר מתורגם לפחות רייטינג, anyway, כאילו ברגע שאתה ניתקת ולא עברת למישהו אחר, כי ברגע שאתה מנתק ואתה עובר למישהו אחר, אז מבחינתם זה אותו דבר, זה אותו משחק, זה אותו שפיל. אבל כן. ברגע שאתה מנתק ואתה לא עובר לאף אחד, אז אתה פשוט, מה שנקרא, חמקת להם מהרשת, וזה... זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד, זה, יש לזה השלכה על הרבה מאוד פלחים בפלחים העסקיים שלהם. זאת אומרת, ברגע שאתה יורד מהכבלים, אז זה מוריד ממניות, זה מוריד מפרסומות, רייטינג, כל הדברים האלו יש להם השלכות, אוקיי? על כל התעשייה הזאת של הפייק ניוז. פשוט העשייה של פייק ניוז, הם פשוט בונים לך את המציאות שהם רוצים שאתה תחשוב שזאת היא המציאות, וזה בעצם מה שקורה עכשיו. יש כרגע, כן, פער מאוד גדול בין האנשים שהתנתקו או שמים לב מה קורה בערוצים של ה...
כאן 11, כאן 12 ו-13 ערוצי החדשות.
אז בדיוק, אז אנשים שכבר מסתכלים בעין ביקורתית, ומבינים שיש שם דברים שלא מסתדרים, והם מדברים רק על נרטיב אחד, אוקיי? והם צריכים ללקט משם את ההבנה של מה שבאמת קורה, בלי שיגרם להם דיסוננס קוגניטיבי, שהם יצליחו להבין שאומרים להם שהחיסון הראשון והשני כבר לא עובד, והם צריכים לקבל את השלישי ואת הרביעי, שיבינו שהם צריכים לרוץ לכיוון השני.
לברוח.
לברוח, מה זאת אומרת? זאת אומרת, שום דבר טוב לא צומח להם מהזריקות האלו, לא רק זה, שיש מחקר, מחקר של מכבי שאומר להם בפירוש, הרי בנט אמר, עשה את כל הקמפיין הזה, לכו תקבלו חיזון, בגלל שהדלטה יותר מדבק, ואז בא מחקר ואומר, שלהפך, אם אתה תדבק בדלטה, אתה תהיה יותר חסין, אם אתה לא תתחסן, אז מה, אז אם אתה מתחסן, אז הדלטה הופך להיות קטלני בשבילך, אז ברור שתרוץ לכיוון השני, שבן אדם מצליח לעשות את החשבון הזה, אז נגמר הסיפור, אוקיי? אז הוא כבר מתחיל לחשוב לבד. לא אומרים לו כותרת, כן?
כן.
כותרת אומרים לו, המחוסנים 95% מהם הם החולים הקשה, הם המחוסנים, ואז למטה כתוב רוצו תתחסנו. זה פשוט הזיה, וזה קורה.
זה קורה.
זה מה שקורה. את רואה בטלוויזיה כותרות מפוצצות, אוקיי, על איך שמחוסנים חולים יותר, ואז מאשימים את הלא מחוסנים, אז איך זה יכול להיות? אז אם הם חולים יותר קשה, אז הלא מחוסנים, אז הם כאילו, מה? אז הם במצב יותר טוב, אז מה אתם רוצים מהם? תניחו להם.
נכון, נכון. זה פשוט מה ש...
אז מה את הולכת לעשות? את מורה? מה את הולכת לעשות? תקשיבי, כאילו, מה?
כל יום ביומו אני מחכה... עם העתירה הזאת לבגץ, שמשהו יקרה לטובתי.
יש מצב שאת הולכת לרופא הזה, יש מצב שאת הולכת, לילך, יש מצב שאת הולכת לרופא, קודם כל אנחנו באמת מקווים שמחר יהיה איזשהו...
איזה מוסע או איזה משהו.
לא יודעת להגיד לך, זה יהיה נס. אבל כמובן שאנחנו תומכים בכל העתירות האלו, כי כדאי לעשות משהו מאשר לא לעשות כלום. אבל כן, וזה גם, זה מעורר את המודעות הציבורית שזה לא אוקיי. זה לא אוקיי, התו ירוק הזה הוא לא אוקיי. ואני הייתי שמחה לשמוע אותך הולכת לרופא הזה ומקליטה אותו. מקליטה אותו, הולכת אליו, תגיד לו ככה, תשמע. רופא יקר, יש לי שני ילדים, זאתי המשכורת שלי, ואני לא הולכת לעשות זריקה בגלל שאני חוששת לחיי, אוקיי? כבר היה לי דפיקות לב, כבר הרגשתי את הכאבים, אני חוששת שגם אומרים שהזריקה השנייה יכולה להיות יותר פוגנית מהזריקה.
כן, פוגנית מהזריקה הראשונה.
בוא, הנה, תראה את הנתונים האלו, תביא לו נתונים ממשרד הבריאות, אני יכולה גם לשלוח לך נתונים על תופעות שהן תופעות לוואי של החיסון, ותגיד לו, תשמע, אני מצאתי את עצמי כאן, מעולם לא היה לי דפוקות לב, אני מצאתי את עצמי כאן, מעולם לא הייתה לי תחושה כזאת של שאני עייפה ואני סמרטוט ואני לא יכולה להרים את עצמי, ומעולם, זה קרה לי אחרי הזריקה הזאת, ואני לא היחידה. האם אתה חותם לי רופא יקר, אוקיי? ותזכור את השבועה שלך. האם אתה חותם לי עכשיו שאני הולכת לעשות את הזריקה השנייה ולא יקרה לי כלום? אתה חותם לי על זה? תשאלי אותו, נשמח אם תבואו אלינו עם הקלטה כזאת, ואז אנחנו נעלה עוד הפעם לשידור, ותגידי לו, תשמע, אני בגלל הסיטואציה הזאת, הולכת לאבד את העבודה שלי.
נכון.
מה?
נכון, נכון.
נכון. מעניין אותי לשמוע מה הוא יגיד. הוא רופא, הוא בעצם אמור להיות אמון על בריאות הציבור, ואחד מהשבועה שלו שזה ראשית אל תזיק, זאת אומרת, קודם כל זה אל תזיק, זאת אומרת, את לא נמצאת מבחינת ההגדרות של משרד הבריאות כמישהי שיש לה סכנת חיים מקורונה. לא. נמצאת שמה ב-0.00, אוקיי? והסיכון שלך מהזריקה הזאת הוא מאוד גבוה, כי בייחוד בגלל שאחרי זריקה ראשונה את נפגעת ככה.
לחלוטין. אני אעשה את זה. אני אעשה, אני אקליט אותו.
תעשי את זה ואתה, יפה, תעשי את זה.
כן, אני אעדכן.
מה זה תעדכן? אני מעלה את ההקלטה הזאת ואותך לשידור בפעם הבאה שאנחנו מדברות.
אוקיי.
אוקיי? אנחנו חייבים לזה, להתחיל לעורר אותם. אולי רק ככה, תשים לשים להם מראה, איך הדברים שלהם נשמעים ונראים בעולם האמיתי, שיש אנשים אמיתיים שחוששים להיפגע.
נכון.
יותר מקורונה, חוששים יותר מקורונה, להיפגע. דרך אגב, יש מי שחולה בקורונה, יש פרוטוקולים שאם הבן אדם לוקח אותם על ההתחלה, הוא פשוט בטוח. הוא בטוח. אוקיי? זהו. אז לילך, אני שומעת את הילדים שלך ברקע, אז אני לא אפריע לך. אני רוצה להודות לך. את רוצה להגיד איזשהו משהו, איזשהו מסר גם למורים שעוברים את מה שאת עוברת, ובכלל כאילו לאנשים ש...
בכלל, כל מי שמרגיש תופעות לוואי, לא לשתוק, ללכת ולתעד, וכמו שדיברנו קודם, כל ערוצי התקשורת, להתנתק, ולחשוב על אפילו, לא יודעת, איזה משהו שקשור לבריאות, אני לא יודעת אם זה ביטוח בריאות פרטי יכול לתת את המענים במקום מקבי, או במקום הכללית, או במקום המאוחדת, לחשוב בכיוונים גם האלה.
את מרימה להנחתה חזקה מאוד, כי בקרוב הולכת לקום תנועה שנקראת קופת בריאים.
אוקיי, אז...
תארי לך שמתגמלים אנשים, כמו שעשו ביפן או בסין, עושים את זה, מתגמלים את הרופאים על כמות האנשים הבריאים, אוקיי, שיש להם. וזה יוצר אנשים בריאים, מן הסתם.
אז אני שם.
סבבה, גם אני שם. אנחנו נפגש שם, נפגש שם בריאות, נפגש שם בריאות על איזה מיץ עשב חיטה, משהו כזה.
תודה על ככה, לא הייתי כל כך בטוחה שעליתי לשידור, ובאמת תודה שנתת לי ככה להביע את מה שאני מרגישה.
אחלה, ותודה רבה לך שנענית בקלות ובמהירות, והבנת את החשיבות של להשמיע את הקול, שלצערנו הוא לא ממש נשמע בקרב אנשים גם, זאת אומרת, כאילו, אנשים לא שומעים את הקול הזה יותר מדי. חושבים שזה מקרה נדיר, זה לא מקרה נדיר. אנשים, מלא אנשים נפגעו מהזריקה הזאת.
יותר ויותר אנשים שיצאו החוצה, אז יותר אנשים יתחילו כבר לחשוש, ולחשוב מה נכון להם ומה לא נכון להם.
נכון. נכון מאוד. אז יופי, אז אנחנו נהיה בקשר, תודה ובהצלחה.
תודה רבה.
ביי, לילה טוב.
לילה טוב.
לילה טוב. אוקיי, טוב, אז תכף אנחנו מסיימים את השידור הזה, וככה, רגע שנייה, אני רוצה לראות אם שמתי את כל מה שרציתי לשים היום. כן, שמתי את כל מה שרציתי לשים היום. אז תודה רבה למי שצפה בנו, ואנחנו ניפגש בהמשך. יש עוד דברים... יש לי פה עוד סרטון אחד, נשים אותו, כן, בוא נשים אותו לסיום. אני רוצה לשים לכם סרטון על מישהי, חיילת, בת 19, אחר כך ביררתי פרטים, ישבתי לי ככה סתם בדיזינגוף לפני איזה שבועיים, סיימתי שידור, ואמרתי, נלך לראות את כיכר דיזינגוף, מזמן לא ישבתי שם, ישבתי לי שם שם בכיף, מצאתי חנייה, ישבתי לי, ופתאום, אני כאילו מדפדפת וזה בוואטסאפ, אחרי כמה שעות שלא הייתי בוואטסאפ, ושולחים לי, שולחים לי כל מיני עדכונים, שבאלנבי מישהו התמוטט, בנחמני מישהו התמוטט, ממש שולחים לי סרטונים, אנשים כאילו מחים אותם ברחוב, תקשיבו מה קורה כאן. ואז איך שהבן אדם כאילו מדבר איתי בוואטסאפ, פתאום אני שומעת אופנועים, אני מסתכלת, וזה למרות לו שנייה, אני תכף אני חוזרת אליך עכשיו, כאילו, כבר התחלתי להתרגל לזה, כן? אני רואה הרבה מאוד אנשים שמתמוטטים ברחוב, אמבולנסים, עולים לאוטובוסים, וזה עם דיפרלטורים. בקיצור, אז זהו, זה מה, מה שנקרא, המצלמה שלי קלטה, חיילת ב-19, פתאום בום, ללא כל הודעה, מתחילה לפרקס, עלה לה לראש, מה שנקרא, וכן, היא מוזרקת, אני ביררתי שם עם החברה שלה, שאמרה, את הקטע הזה אני חתכתי בעריכה, ורק הראיתי לכם, רק הסרטתי את זה, ואני מראה לכם רק את האווירה הכללית שהייתה שם. מה קורה ברחובות? בחורות צעירות יוצאות לבלות וחוזרות באמבולנס, לאיכילוב. נמצאת פה, שימו לב, מגן דוד אדום, שימו לב, תראו, כבר יש. יש להם כבר מכוניות מיוחדות, אוקיי? אז פשוט שימו לב לאופנועים, זה פשוט המראה שצריך להתרגל עליו. אנשים יושבים, אוכלים, הכל רגיל. מישהו התעלף פה קיבל פרקוסים. החליטו לפנות אותה לבית חולים כי אירוע כמו שהיא עברה של פרקוסים, אני ראית אותה פשוט מפרקסת, אז הם מפנים אותה לבית חולים, היא צריך לעבור בדיקות מן הסתם. אז טוב, אחרי שאני שומעת כל כך הרבה אמבולנסים כל היום, אז לראות מדי פעם לאן הם נוסעים. אז הנה, דוגמה לאן הם נוסעים. חיילת פשוט התמוטטה, התעלפה, פרקסה על הרצפה באיזושהי מסעדה פה בכיכר דיזינגוף. זה המחזות, כאילו, כבר לא, זה לא כאילו באמצע הלילה איזה קשישה בבית, כאילו, לא מרגישה טוב וזה. היום זה הצעירות, בנות 18, 19, 20, מפונות לבית החולים, מבינים? יצאו לבלות וחוזרים באמבולנס, לא לבית, לבית חולים. טוב, זהו, סיימנו להיום, נתראה שבוע הבא, או בעצם בעוד שבועיים, אז שיהיה חג שמח לכולנו, בשורות טובות ובריאות. לילה טוב.